לא לבד על הגג, כתבתו של רונן טל, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. הפעם הראשונה שפרופסור יוסי לוי בלז איבד אדם יקר שהתאבד, הייתה בטירונות. ומי שבחר לסיים את חייו לא היה חייל מהפלוגה שקרה תחת הלחץ, כי אם האיש של לוי בלז הכי העריץ בעולם. אני זוכרת עצמי יושב על המיטה בחדר בבסיס מודיעין בצפת, וקורא בעיתון שקורט קוביין ירה בעצמו. ואני פשוט בהלם מהדבר הזה, שהאדם הכל כך מוכשר, שאני כל כך אוהב וכל כך מרגיש קרוב אליו, פשוט איננו, הוא מספר. תמיד הרגשתי שהוא מדבר כאב נורא גדול, והיה משהו בדרך שבה הוא צעק את הכאב הזה שדיבר אליי מאוד. ועדיין לא הבנתי. שאלתי את עצמי למה הוא עשה את זה, למרות שידעתי שאין לזה באמת מענה. והיה משהו כל כך מיתי בסיפור הזה. החיבור בין המוזיקה לנפש, הכוכב שמתאבד בגיל 27. לוי בלז, פרופסור לפסיכולוגיה קלינית, כמובן לא יכול היה לנחש אז שהוא יקדיש את חייו המקצועיים, ובעצם לא רק המקצועיים, למשימה המאתגרת, התובענית והמתסכלת לפעמים, למנוע מאנשים לשלוח יד בנפשם, גם כאשר הם בטוחים שזה הפתרון היחיד לסבל שהם עוברים. אבל תוך כדי לימודי הפסיכולוגיה, כשניסה לברר עם עצמו מה מושך אותו כל כך לעסוק בנושא, הוא נזכר גם בשירים של רון אדלר, חייל שהתאבד בשנת 1975 בעיריית אקדח, והותיר אחריו מאות שירים שכונסו בשני ספרים. בשם כל הכאבים, וממחר יקטוף ענן. דורות של בני נוער טועים ונוגים גדלו על השירים האלה בניסיון, אולי, לפרש את הכאבים שלהם עצמם. אני לא הייתי בדיכאון, אומר לוי בלז, אבל בגיל 16 הייתי קורא את השירים האלה שוב ושוב כדי לאתר את הסיפור של הכאב ולנסות להבין אותו. הוא בן 47, נשוי למיטל שעוסקת בחינוך לקיימות ואב לארבעה, מתגורר בקיבוץ המעפיל בשרון ומפעיל שם קליניקה שבה הוא פוגש לא מעט אנשים במשבר אובדני, בהם בני נוער. במקביל הוא משמש כראש המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי על שם ליאור צפתי במרכז האקדמי רופין. חבר במועצה הלאומית למניעת אובדנות ובעמותת שביל החיים שתומכת במשפחות שיקיריהן התאבדו. יושב בפורומים בצהל ובמסגרות חינוכיות, ולאחרונה שימש כיושב ראש הוועדה לבחינת נושא ההתאבדויות באגף השיקום במשרד הביטחון, שהוקמה בעקבות פרשת איציק סיידיאן. בכל הפעילויות האלה, לוי בלז מונחה על ידי האמונה החזקה שהפכה לעיקרון טיפולי. אפשר למנוע מאנשים להתאבד ממש עד הרגע שבו הם עומדים לבצע את המעשה שאין ממנו חזרה. יש אנשים שהגיעו אליי עם אקדח בתוך הפה, והיה להם מעצור בנשק והם לא ירו. אנשים שהיו עם החבל על הצוואר ואז התקשרו אליי. אפשר לעשות שינוי גם כאשר הכאב הנפשי הוא בלתי נסבל, אומר לוי בלז, בתערובת של ודאות מחקרית ושכנוע עצמי. והשינוי הזה יכול להתרחש, הוא מדגיש, בעזרת האנשים הקרובים שחיים בסביבת האובדניים. עבורו, הגיהנום הוא לא הזולת. למעשה, הזולת הוא הפתרון. אובדנות וכאב נפשי באופן כללי מטופלים הכי טוב על ידי הקהילה. אנשים שמוכנים להתבונן ולהושיט יד ולהגיד, אנחנו איתך, דבר איתנו על הסבל שלך. עכשיו, במהלך החודש למניעת אובדנות, הוא מוציא ספר, מתחת לשמיים השחורים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, שמתעד שיחות על כאב נפשי, אובדנות ותקווה, עם רשימה יוקרתית של אנשים מתחומים מגוונים, בהם הפסיכיאטר יורם יובל, ההיסטוריון יובל נוח הררי, הפילוסופים אסא כשר ושמעון אזולאי, העתידן דוד פסיג, הפעילה החברתית עדי אלטשולר ועוד. לוי בלז חתום על הספר יחד עם דפני אסף, חברה קרובה ושותפה במאבק למניעת אובדנות בעקבות התאבדות ביתה דורון בשנת 2007. אסף נפטרה מסרטן במהלך העבודה על הספר, אבל נמצאת כמעט בכל דף. בפרק מיוחד היא חושפת בכנות שוברת לב את הדרמה שהובילה את ביתה למעשה הסופי, הסימנים שהיו שם ואלה שלא. האשמה, המענה והפעילות הציבורית שסייעה לה לקום מהטרגדיה. גם את המסר שלה אפשר לזקק לכמה מילים פשוטות. הדרך למנוע התאבדות היא לדבר עליה. שם הספר לקוח מתוך השיר מתנה של אלג'יר, מתחת לשמיים השחורים אפשר כבר להרגיש, זרמים תת-קרקעיים של יופי. לוי בלז מכיר היטב את שני האנשים שחיברו אותו. גבריאל בלחסן, מטופל לשעבר, שמת בביתו בנסיבות לא ברורות אחרי היסטוריה ארוכה של מחלות נפש ואשפוזים, ואביב גדג' שממשיך לעשות מוזיקה לבד ועם שותפים. לפני כמה שבועות מאחורי הקלעים בסיום הופעה, הוא נתן לו עותק במתנה. כשבוחנים את הכנות חייו של לוי בלז מהמעשה המעדד של קורט קוביין, דרך המפגש עם גבריאל בלחסן ועד הפעילות המשותפת לצד דפני אסף, עולה בבירור שעבורו המאבק להשאיר אנשים בחיים הוא מאוד מאוד אישי. אדם בוגר ושפוי שהחליט שהחיים שלו נוראים והעולם הוא מקום היום, למה בעצם צריך למנוע ממנו להתאבד? אין לי שום יכולת ורצון להיכנס לנעליים של מישהו ולהגיד לו, אתה צריך לחיות בכל תנאי. אבל בסופו של דבר, אנשים שמחים ומאושרים לא מתאבדים. כך שצריך לבדוק אם יש איזשהו דיכאון ברקע שמניע כל תהליך קבלת ההחלטות של האדם. ואם יש דיכאון, אולי יש גם דרך לטפל בו. אז אני לא אומר לאדם האובדני שהוא צריך לחיות בכל מקרה, אלא בוא ונבדוק מה מניע את הרצון למות, והאם אפשר להרוג את הכאב הנפשי בלי להרוג אותך. באחת השיחות בספר אומר פרופסור יורם יובל שכאב נפשי הוא הכרחי לאבולוציה, שאנחנו לא יכולים לשרוד בלעדיו. הכאב הוא זה שמביא אותנו להתחבר ולהתקשר, הוא זה שגורם לוולד ולגור להתקרב לאימא. החיבור הזה הוא אהבה ואין אהבה בלי כאב. זהו כאב אדפטיבי, הסתגלותי, יש לו תפקיד. אם אבותינו הציידים על הקטנים לא היו ביחד ולא היו מרגישים שייכות לקבוצה, הם היו נטרפים. אז כמו שכאב בפצע נועד לגרום לך לשים לב ולטפל בו, כאב נפשי גורם לאנשים בודדים להתחבר ולהיות יחד כדי לשרוד. הדרך היחידה לחיות בלי כאב היא זו של הסקיזואיד, שאומר, אני לא רוצה אף אחד, אני לא מעוניין ביחסים אינטימיים. אבל מתחת לזה משדר, נכוויתי כל כך הרבה שאני לא יכול לסבול יותר, אז עדיף לי לבד. לכולנו יש כאב נפשי, אבל מה שמעלה את האנשים לגג זו חוויית הבדידות. אנשים שבוחרים להתאבד הם אלה שמרגישים לגמרי לבד עם הכאב הזה. הבדידות הורגת. הגיע אליי מטופל אחרי ניסיון אובדני בצבא. הוא סיפר לי, באותו בוקר קמתי בידיעה שאני הולך למות, ועשיתי את כל הפעולות כדי להגיע למגדל השמירה הרחוק, בקצה הבסיס ושם להרוג את עצמי. ויחד עם זה אמרתי לעצמי, אם מישהו יעצור אותי בדרך וישאל אותי מה נשמע, יגיד לי, אתה לא נראה כל כך טוב, אני לא אעשה את זה. הוא לא פגש בדרך את האדם הזה, הוא כן הגיע למגדל, דרך את הנשק, ואז נעצר והתחרט. לפני כמה שנים פותחה אפליקציה שמאפשרת לאנשים אובדניים במצב סיכון ללחוץ על איזה פיצ'ר וזה מקשר אותם לשני אנשים שנקבעו מראש. שומרי סף קוראים לזה, לבוא להציל אותם. האפליקציה הזאת לא עבדה לחלוטין והפסיקו את השימוש בה. כשניסו לברר עם האנשים למה היא לא עובדת עבורם, הם אמרו דבר מצמרר. אם היו לי שני אנשים להכניס כשומרי סף, בכלל לא הייתי חושב לעלות לגג. יוסי לוי בלז נולד ברמת גן והתבגר באריאל. בדיעבד הוא איתר את אותה רגישות למצוקה נפשית אצלו בבית. אביו שימשון עלה מעיראק ב-1945, התיישב בקיבוץ בערי וניסה ליוספינה, גם היא ילידת עיראק. כעבור כמה שנים כשאימו ואחיו הגיעו לארץ, הוא נאלץ לעזוב את הקיבוץ נגד רצונו. מתחת להרבה חום ואופטימיות היה בבית כאב מאוד גדול, הוא אומר. אבא היה טרקטוריסט בקיבוץ, לא הרוויח שקל, ובמשפחה אמרו לו, תעזוב את הקיבוץ ותמצא פרנסה, אתה צריך לעזור לנו. והוא עזב וזה היה שבר גדול מאוד בשבילו. יציאה מהחממה, מגן העדן. והכאב הזה לא הפסיק אצלו, אבל גם לא היה מדובר, וכמובן הוא לא שקל לרגע לפנות לטיפול פסיכולוגי. כשקיבלתי את הדוקטורט הוא אמר, דוקטור, כואב לי הגב, אתה יכול לעזור לי? בגללו כל חיי ידעתי שאני אגור בקיבוץ, זה היה כתוב ב-DNA שלי, וכשהכרתי את אשתי שהיא תל אביבית אמרתי לעצמי, הלך עליי, החלום הזה כבר לא יקרה. אבל הוא קרה. לוי בלז למד לתואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, המשיך למסלול ישיר לדוקטורט בבר אילן, והתמחה במרפאה לבריאות הנפש ברמת חן. במהלך התקופה הזאת הוא עשה את המחקר הראשון שלו באובדנות. הפרדוקס הכי גדול הוא שעם אלה שהתאבדו כבר אי אפשר לדבר, ואלה ששרדו לא דומים לאלה שכן הצליחו להתאבד, הוא מסביר. המחקר שלי התמקד באנשים שהתאבדו, אבל נשארו בחיים בנס, הגיעו לטיפול נמרץ וניצלו רק בזכות התערבות חירוגית מסיבית. היה למשל גבר שקפץ מהקומה העשירית. הוא נתקל בחבל כביסה בקומה השנייה, וההיתקלות הזאת החלישה מאוד את האימפקט של הנפילה. הוא שבר את כל העצמות בגוף, ידיים, רגליים, חזה, הגיע מורדם ומונשם לבלינסון, ושרד. כך שיכולתי לשאול אותו מה עבר לו בראש על הגג, ומה עבר לו בראש בחמש השניות שבהן הוא היה באוויר. ומה הוא אמר? הוא אמר, הייתי לבד בתוך חור שחור. חשבתי שהעולם יהיה מקום יותר טוב בלעדיי. אחד הדברים שאתה מדגיש זה שאפשר להוריד אנשים מהגג אפילו שניות לפני שהם עומדים לבצע את המעשה. זה מנוגד לאמונה של רבים שאדם שרוצה להתאבד יעשה את זה, לא משנה כמה ננסה לעזור לו. היה נער שטיפלתי בו 4 שנים. אני חייב לשנות כמה מהפרטים שעלולים לזהות אותו, אבל יכול לומר שפעמיים בתקופה הזאת היו אפיזודות של דיכאון קשה, ובאחת הפעמים הוא נסע לאיזה מקום עם בקבוק אלכוהול והרבה כדורים. ואז הוא מסתמס איתי בוואטסאפ, אומר לי, התחלתי לבלוע את הכדורים. גם קצת מתגרה בי וגם מבקש ממני לענות על השאלה, האם אני יכול לראות אותו לא רק בקליניקה, אלא ברגע הזה, ב-11 בלילה, כשאני בבית וזה מעורר גם אצלי כל כך הרבה חרדה? התכתבנו כמעט שעה. ביקשתי לדבר בטלפון, אבל הוא לא הסכים. רק וואטסאפ. מצאתי את עצמי במצב שבו החיים של הנער הזה הם אצלי בידיים, ממש להיות או לחדול. הוא יודע איזה כדורים לקחת, ואף על פי שה-DNA שלנו מכוון להישרדות, יסף שאם אתה עובר אותו, הגבול בין החיים למוות נעשה מאוד מטושטש, ואז זה ממש מסוכן. ומה קרה? אני אומר לו, דניאל, זה אפילו לא קרוב לשם האמיתי שלו, באמת קשה לך, אבל בוא נחכה עם זה עד מחר. אני רוצה שניפגש. והוא אומר שהוא לא יכול. בשלב מסוים הוא הפסיק לענות לי. התייעצתי עם קולגה כדי לקבל עוד פרספקטיבה, וגם הייתי צריך להיזהר לא להיות תקוע יותר מדי בעמדת המציל. אחרי כמה זמן הוא חזר לענות לי. אמר, בסדר, ניפגש מחר. ובאמת נפגשנו, וביקשתי ממנו לבוא עם ההורים ולספר להם מה קרה. שנה אחרי האפיזודה הזאת הוא התגייס ליחידה שמאוד רצה להגיע אליה, ובדיעבד ידעתי שהלילה ההוא היה הצומת שממנו המצב שלו התחיל להשתנות. בזכות מקרים כאלה אני מרגיש שהמקצוע שלי הוא בעצם אופטימי. חוויה כזאת מעניקה משמעות למה שאנחנו עושים. אבל כמה מטופלים כאלה אתה יכול לראות? 10? 20? זאת הסיבה שכתבנו את הספר וזו הסיבה לכך שאני מתראיין. אחת ההבחנות המעניינות בספר נוגעת לתקופת הקורונה. זה לא סוד שאנשים דיווחו אז על מצוקה נפשית, חרדה ודיכאון במספרים עצומים, אבל שיעורי ההתאבדות עצמם לא עלו. הסיבה לכך היא שכולנו הרגשנו שאנחנו נמצאים בזה ביחד. ככה זה בכל אסון לאומי. פתאום אנחנו מרגישים שאנחנו משפחה אחת. שיעורי ההתאבדות לא רק שלא עולים, אלא אפילו יורדים. החשש הוא ממה שקורה פוסט-קורונה. מי שחזק, חזר לעצמו. אבל מי שהקורונה גבתה ממנו מחיר כבד, רמה גבוהה של חרדה, פיתורים, אלימות בבית, אובדן, הוא עכשיו לבד עם הסבל וזה מדאיג. מספר ההתאבדויות של חיילים במחצית הראשונה של 2022 השתווה למספר בכל 2021, ואם זה יימשך ככה, אז המספר הסופי יהיה כפול. אנחנו רואים עלייה אדירה בפניות לבריאות הנפש. לחפש מטפל היום זו משימה בלתי אפשרית, וזה אומר שהרבה אנשים צריכים טיפול ולא מקבלים אותו. אפרופו קורונה, כמו רבים אחרים עברתי גיהנום בעיקר בחודשים הראשונים. אני זוכר שאמרתי לעצמי שאם הסבל יימשך ועוד יחמיר, תמיד אפשר למות. זה אומר שהייתי אובדני? אובדנות היא ספקטרום, וכנראה הייתה לך מחשבה שזו אפשרות, אבל מה שאתה מתאר זה אחד הדברים הכי נורמטיביים שאפשר להרגיש. עבורך זו הייתה דרך להרגיע את עצמך, וכמעט כל אחד מאיתנו אומר לעצמו, אם תהיה לי מחלת חשוכת מרפא, אני ארצה להתאבד. זו הבנה שאני לא חייב לחיות את החיים בדיוק כמו שאומרים לי. למעשה, זה חלק מהפתרון שאנחנו מציעים. אני לא לוקח לאדם האובדני את העובדות. אני לא אומר לו שהחיים יפים, כי החיים לא תמיד יפים. לפעמים החיים הם חרה. אבל אני כן אומר, אני מבין שהכאב שלך גורם לך להרגיש שזה בלתי נסבל. אבל בוא נשים כרגע בפינה את השלט של היציאה. אני לא מנסה לשכנע שחייבים לחיות בכל הכוח. אלא אומר שעדיף שתקבל את ההחלטה הכי חשובה בחייך, לחיות או למות, כשאתה מספיק רציונלי ומפוקח, ולא כאשר מנגנוני קבלת ההחלטות שלך לא עובדים כראוי. המסר שלי הוא שלחשוב על התאבדות זה לא דבר חריג ונו-נו-נו, אבל קודם תן לנו לראות אותך, לבדוק אולי אפשר לעזור. ולפעמים למילים האלה יש ערך נדיר. לפעמים מספיקות עיניים טובות כדי להשאיר מישהו בחיים. אתה בעצם אומר, הרצון למות, כמו כל רגש אחר, הוא לגיטימי, אבל לא חייבים לממש אותו, לא כאן ועכשיו. מוות הוא אינסופי, ואתה מפרק את האינסוף לחלקים. לפעמים, כשהכאב הנפשי כל כך בלתי נסבל, האדם מרגיש שהוא לא מסוגל לנשום. אז במצב כזה, כל מה שאתה יכול לעשות זה לעזור לו לנשום, ואז לחכות לנשימה הבאה. יש סיפור ילדים שנקרא דרקון, אין דבר כזה. כתב אייר ג'ק קנט, עם עובד. הדרקון הופיע בבית והילד בילי רצה לטפל בו, אבל אמא שלו אמרה שהוא לא קיים. לאט לאט הדרקון גדל עד שהוא משתלט על כל הבית, והאמא ממשיכה להכחיש. בסוף היא אומרת, יש דבר כזה, והוא נהיה קטן בחזרה. כשהיא שואלת את הילד למה הדרקון היה צריך לגדול, הוא אומר לה, הוא בסך הכל רצה קצת תשומת לב. אז אני לא רוצה להתעלם מהדרקון, להפך, אני רוצה לראות אותו, להכיר בקיומו. לקראת סופו של מתחת לשמיים השחורים, מופיע נספח שכולל שפע של עובדות, נתונים ודרכי מניעה, ומפרט את הקבוצות שנמצאות בסיכון הגדול ביותר להתאבדות. בקצה אחד נמצאים קשישים מגיל 75 ומעלה. שילוב של מחלות, טראומות ואותה בדידות ממארת הופכת אותם למועמדים טבעיים, ובקצה האחר, בני נוער. פעם היינו בטוחים שמתחת לגיל 15 לא מתאבדים, אבל היום יש מקרים כאלה אצל ילדים מתחת לגיל 10. בני נוער הם בפירוש אוכלוסייה בסיכון. המוח שלנו מתפתח עד גיל 24, אבל לא כל החלקים מתפתחים במקביל. עד גיל 15 החלק הרגשי מתפתח במלואו, אבל החלק בעונה הקדמית שאחראי לבקרה, לרציונליות ולקבלת החלטות, ממשיך להתפתח עד גיל 24. כך שיש פער בין עוצמת הרגשות ליכולת השליטה עליהם. כשנער לומד נהיגה, המדינה כאילו אומרת, אני אשאיל לו עונה קדמית בכך שאחייב את אבא שלו לנסוע איתו חצי שנה. אבל כשהוא סובל, הוא לא מקבל את התמיכה הזאת, והעולם של המדיה החברתית מגביר מאוד את האובדנות בגלל ההיקף של השיימינג והבולינג. מחקרים שנעשו בארצות הברית גילו שמ-2010, עם פרוץ הפייסבוק, יש עלייה תלולה בשיעורי דיכאון ומחשבות אובדניות אצל בני נוער. קבוצה נוספת שנמצאת בסיכון להתנהגות אובדנית היא להטאבים, ובתוכם יש שיעורים גבוהים במיוחד אצל טרנסג'נדרים וגם בקרב ביסקסואלים, שזה יותר מפתיע. אני לא חושב שהומו או לסבית שיצאו מהארון ונמצאים בקהילה הם יותר בסיכון. אבל לטרנסג'נדרים וביסקסואלים אין כל כך קהילה תומכת. אצל הטרנסג'נדרים כל שלב גיבוש הזהות הוא מאוד טראומטי. יש המון סטיגמה, יש קשיים בצד הגופני, והם סובלים מאירועים הטרוסקסיסטים. במקרה של הביסקסואלים עשינו מחקר גדול וקיבלנו ממצאים חריפים. הבחורה שניהלה אותו הייתה ביסקסואלית בעצמה, והיא אמרה לי, אני לא שייכת לאף קבוצה. אלה לא אוהבים אותי וגם אלה לא אוהבים אותי. שוב, חוויה של היעדר שייכות היא קריטית. לכן אנשים נשואים נמצאים פחות בסיכון בהשוואה לרווקים וגרושים. גם אם הזוגיות לא טובה, יש מישהו שרואה אותך, וכולנו צריכים מישהו לידינו. איך אפשר לגרום לאנשים שלידינו, למשפחה ולקרובים, לעזור לאדם האובדני, למנוע ממנו לעשות את המעשה? להיות ערניים ולהקשיב לאינטואיציה שלהם. במקרים רבים בני משפחה מזהים את המצוקה והדיכאון של האובדני, אבל בגלל הפחד מדחיקים אותם או מתביישים להגיד. אולי חוששים להכניס לו רעיונות לראש. אז לא. המסר שלנו הוא דווקא כן לשאול, לנסות לברר אם האפשרות של התאבדות עלתה אצלם ולהפנות אותם לקבל עזרה. מעבר לזה, אנחנו מקיימים קורסים שבהם אנחנו מכשירים את אותם שומרי סף. אנשים שיהיו מצוידים בכלים לעזור וידעו לזהות את הסכנה האובדנית. עשינו אותם בצבא, במערכת החינוך ובמקומות רבים נוספים. כל אחד יכול להיות שומר סף. אני מרצה על אובדנות במגוון פורומים, אבל דווקא מזכירת החוג ברופין יכולה להיות מי שתזהה מצוקה אצל סטודנט הרבה יותר טוב ממני, כשהוא נניח ייכנס למשרד ויראה מדוכדך ותשאל אותו מה קורה איתו. בשנים האחרונות התפרסמו מקרים, למשל של איש הרדיו עדי תלמור והבימאי רוני פינקוביץ', שחלו במחלה סופנית ובחרו לסיים את החיים בהמתת חסד במכון דיגניטז בשוויץ. המקרים האלה תוארו לרוב באופן חיובי. הם בחרו לעזוב את העולם בתנאים שלהם. אבל המתת החסד הזאת היא בעצם התאבדות לכל דבר, לא? ברמה האישית אני לא שופט את המקרים האלה, מכיוון שוב, שאני לא חושב שתכלית החיים היא לחיות אותם עד הסוף בכל תנאי, ולא הייתי בנעליים שלהם. אבל יש משמעות גדולה לאיך אנחנו מתייחסים לזה כחברה. אחד המרואיינים בספר, הפילוסוף שמעון אזולאי, אומר שכל התאבדות צריכה להיות שערוריה. גם מקרי המתת החסד נותנים לגיטימציה להתאבדות, וברמה החברתית אנחנו צריכים להגיד שיש דרכים אחרות. האם בגיל 80 החיים לא שווים? או כשאתה נכה? ומה כאשר אתה פשוט בודד? לפעמים החברה משדרת מסר שכל עוד אתה לא חי חיים מסוימים, כל השאר לא שווה. ועם זה אני לא יכול להסכים. לוי בלז נוגע כך בעקיפין, בבעיה מוכרת, לכל מי שעוסק בעיתונות. איך בעצם לסקר התאבדות? במשך שנים התחבנו תחת ניסוחים מגומגמים בניסיון להסתיר מהקוראים שבמקרה מסוים האדם לא מת מוות טבעי. מסבירים לעצמנו שאנחנו מיישרים קו עם המשפחה שמבקשת להימנע מהחשיפה, ויוצרים בכך מעין מדרג משונה שלפיו יש מוות שאפשר להגיד עליו את האמת ויש מוות שלא. הקושי להתמודד עם האובדן, החוויה המקבילה של אבל וכעס, ובמקרים רבים הבושה, כל אלה הם חלק מהצוואה שהאדם שהתאבד השאיר ליקיריו. אבל האם הסתרת נסיבות המוות במקרים האלה, תוך ויתור מודע על סטנדרטים עיתונאים מקובלים, היא באמת אקט של חמלה והזדהות, או דווקא בריחה מאחריות? ללוי בלז אין בכלל ספק. חשוב להגיד שהאדם התאבד ולהסביר שהוא סבל מבעיה נפשית כמו דיכאון. חשוב להגיד שהתופעה קיימת, שהיא קורית המון, שיש גורמי סיכון ושאפשר לקבל עזרה. התאבדות היא גורם המוות השני אצל בני נוער אחרי תאונות דרכים. אנחנו תוכנים להם את השכל על חינוך מיני ואלכוהול והמסכים, אבל לא אומרים להם מילה על התאבדות, שזה הרבה יותר מסוכן מכל הדברים האלה יחד. אחרי המוות של דורון, ההורים שלה, דפני וירון, ציינו במודעת האבל בפירוש שהיא התאבדה. מצד שני, חשוב מאוד לא לפרט את הדרך שבה זה קרה. בכל פעם שאתה מציג שיטה שבה מישהו התאבד, נרשמת עלייה בשימוש בה. זה ממש פרסומת, וצריכים להיות מאוד זהירים באופן שבו אנחנו מציגים את הסיבות למעשה. לכתוב שהוא התאבד בגלל חובות כלכליים או בגלל שהחברה שלו עזבה אותו, זו צרה צרורה כי זה יוצר קשר לא נכון בין סיבה לתוצאה. ואנחנו רוצים שגם במקרים כאלה, אנשים ידעו שהם יכולים לקבל עזרה. הייתה לנו פגישה עם רון ירון, בעבר עורך ידיעות אחרונות והיום עורך מהדורת שישי בערוץ 2. והוא אמר לנו משהו בסגנון, אנחנו בתקשורת מתנהלים תחת ההנחה שמוטב לא לסקר מקרי התאבדות. זה מבוסס על כך שבמשך שנים נאמר לנו שסיקור בולט מעודד אחרים. ולכן באופן עקרוני אנחנו מעדיפים להימנע, למעט במקרים חריגים כמו ההתאבדות של דודו טופז. יש עיתונאים שיש להם את המספר שלי והם אומרים לי, תעבור על הטקסט לפני דיווח. אז מצד אחד, כשמתארים בדיוק איך האדם מתאבד, זה כמו פרסומת שמעודדת אחרים לעשות אותו הדבר. מצד שני, עצם זה שכותבים שמישהו התאבד, לא מעודד אחרים. איך אתה מיישב את הסתירה הזאת? זה באמת מסר מורכב. אפשר ורצוי לדווח שאדם מתאבד ושהוא סבל מדיכאון, ולצד זה להוסיף מסגרת שבה מסבירים איך ניתן למנוע ולמי אפשר לפנות. אני לא רוצה לחופף לאף עיתונאי את הידיים, והרבה מזה תלוי בעמדה האתית של כל אחד ואחד, באשר למה שחשוב לקוראים ומה שחשוב למשפחה. הכי גרוע זה לתעד את המתאבד בתור גיבור, כמו שעשו במקרה של דודו טופז, עם תיאורים מדויקים של איך בדיוק הוא עשה את זה. הדיווחים יצרו תחושה שזו אחלה פעולה. הדגש היה על הסנסציה והרומנטיקה, אפקט ורטר, וזו צרה צרורה. גם כשקורט קוביין התאבד, הייתה דאגה גדולה מפני האפקט הזה. אתה יודע למה זה לא קרה? חזרנו לסולן האהוב של נירוונה. מה שהכי השפיע זה שיום אחרי התאבדות, קורטני לאב, אשתו, סולנית להקת הול ובחורה עם פה גדול, יצאה עם הבת פרנסס בת השנה אל התקשורת והתחילה לקלל אותו בכל הכללות שבעולם. הדבר הזה עשה דה-רומנטיזציה למוות שלו. המסר שלה היה שזה לא רומנטי להתאבד גם כשאתה מוזיקאי בן 27 ולהשאיר ילדה יתומה ורעיה אבלה. צריך להבין שמה שמשאיר את האדם האובדני בחיים זה בחלקו הידיעה שיש אנשים שזה יפגע בהם. אחד הדברים שחוזרים במכתבי התאבדות הוא האמירה שיהיה לכם יותר טוב בלעדיי. זה מראה כמה החשיבה לא רציונלית, מעוותת. ברור שלמשפחה לא טוב יותר בלעדיו, הרי זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות למשפחה. האובדנות היא תופעה ניתנת למניעה. במקרה שאדם בסביבתכם נמצא במשבר ועלול להיות אובדני, אל תעססו, דברו איתו, עודדו אותו לפנות לעזרה מקצועית והדגישו את חשיבות פנייה זו. נסו לסייע לו לפנות לאנשי מקצוע בקהילה או לגורמי תמיכה ארציים. ערן, בטלפון 1201 או באתר סהר, www.sahar.org.il. מדי שנה, כותב פרופסור לוי בלז, במתחת לשמיים השחורים, מתאבדים בעולם קרוב למיליון בני אדם. יותר ממספרם של אלה שנהרגים במלחמות, ממספר הנרצחים, ממספר המתים מאלכוהול וסמים, ואף יותר מאלה שמתים מרעב. בישראל מתאבדים בשנה 500 בני אדם, פי 1.5 מאלה שנהרגים בתאונות דרכים. שיעור ההתאבדויות אצלנו נמוך מהממוצע העולמי, אך בקרב מתבגרים צעירים, בני 15 עד 29, הוא גבוה יותר. למעשה, בקבוצת הגיל הזאת התאבדות היא גורם המוות השני אחרי תאונות דרכים. הערכה היא שעל כל התאבדות שמסתיימת במוות יש 20 ניסיונות אובדניים לפחות. רוב המנסים להתאבד עושים זאת יותר מפעם אחת, ומי שניסה להתאבד בעבר נמצא בסיכון של פי 38 למות מהתאבדות בהשוואה לאחרים. מדי שנה מגיעים לחדרי מיון בישראל 7,000 מקרים של ניסיונות התאבדות, אבל המספר בפועל גבוה כנראה מהדיווחים. ועוד נתון שנראה לכאורה פרדוקסלי. בעוד בישראל גברים מתים מהתאבדות פי 4 יותר מנשים, נשים מנסות להתאבד פי 4 ואף פי 5 יותר מגברים. הפער הזה מוסבר בכך שגברים משתמשים בשיטות התאבדות קטלניות יותר ובעוצמת הנטייה האימפולסיבית והתוקפנית של גברים בהשוואה לזו של נשים. עם זאת, חשוב לציין שהפערים האלה הם לא אוניברסליים. בסין למשל, שיעור ההתאבדות של נשים גבוה מזה של גברים. לא לבד על הגג, כתבתו של רונן טל. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.